פרשת קדושים. בפרק י"ט מופיע ציווי מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך אני אדוני. מפרש רש"י, יכול יעצום עיניו כמי שלא ראהו, לכן נאמר ויראת מאלוהיך, שהדבר מסור לליבו של עושהו, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך. מקשה כך הגמרא במסכת קידושין בדף ל"ג עמוד א', יכול יעצום עיניו וכי ברשעים אנו עוסקים? מפרש רש"י, שהרי ברגע שהוא ראה את הזקן הוא כבר מתחייב לקום לפניו, ואם הוא עוצם את עיניו אז הוא רשע. אם כן, מדוע אומרים שהוא רק צריך להיזהר מי ויראת מאלוהיך? עונה הגמרא שמדובר כאן שהוא עוצם את עיניו לפני שהזקן מגיע לדלת אמותיו, וכשהזקן מגיע לדלת אמותיו, כשאז הוא צריך לקום, הוא כבר נמצא במצב שעיניו עצומות. הסבר הדבר, אדם למשל נוסע באוטובוס והוא יודע שבתחנה הבאה צריך לעלות איזשהו זקן, אז הוא, לפני שהאוטובוס כבר מגיע לתחנה, הוא עוצם את עיניו כאילו ישן, וכאשר הזקן עולה הוא כבר לא רואה אותו, ולכן מבחינת הדין הוא לא חייב, אבל על כך נאמר, ויראת מאלוהיך, כלומר הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הייתה כוונתך. פרש רש"י, ויראת מאלוהיך, יש לך לראות מהיוצר היודע מחשבותיך, שאתה מבקש תחבולות להיפטר ממצוותיו. מכאן עולה שכל מי שדואג להביא את עצמו כדי להיפטר ממצוות השם, לוקה בחיסרון של יראת השמיים. וכל מי שדואג להביא את עצמו בכלל חיוב מצווה, הרי הוא ירא שמיים. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ה עמוד ב', בואו ראה שלא כדורות ראשונים, דורות אחרונים. דורות ראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך הפתח כדי שיתחייבו במעשרות, ואילו דורות אחרונים מכניסים פירותיהם דרך הגגות כדי לפוטרן ממעשר. כלומר, החיסרון של דורות אחרונים, שהם מחפשים תחבולות והיתרים כיצד להימנע מקיום המצווה. וכך מופיע בשערי תשובה לרבנו יונה בשער ג' אות י"ב. וקיום מצוות עשה נקרא יראת שמיים, כמו הזהירות במצוות לא תעשה, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך אני אדוני. וכן נאמר בתהילים במזמור ל"ד, יראת אדוני הלמדכם, ונאמר אחריו, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. למדנו מזה כי מי שאיננו עוסק בעשיית הטוב ובקשת שלום, חסר ביראת שמיים, והוא מן הרשעים כי לא ירא אלוקים. נשאלת השאלה, מהו השיעור של עשיית הטוב? מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז עמוד ב', שרבי אלעזר בן פרתא ורבי חנינא בן תרדיון נתפסו על ידי הרומאים. אמר לו רבי אלעזר בן פרתא לרבי חנינא, אשריך שנתפסת על דבר אחד ואני נתפסתי על חמישה דברים. אמר לו רבי חנינא, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול, ואני על דבר אחד ולא ניצול. שאתה רבי אלעזר עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני רבי חנינא בן תרדיון עסקתי רק בתורה. והרי ידוע שרבי חנינא עסק גם בגמילות חסדים, שהרי הגמרא מספרת בהמשך ששאל רבי חנינא בן תרדיון את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? האם אני אזכה לחיי העולם הבא? אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, האם מעשה בא לידיך? כלומר, תספר לי על איזה מעשה טוב שעשית. אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה. מה הכוונה? כלומר, היה לו ארנק אחד של כסף של סעודת פורים שלו, וארנק של מעות פורים לעניים, ובטעות הוא נתן את הכסף של סעודת פורים לעניים, והוא לא לקח אחרי כן את הכסף הזה מהארנק של קופת הצדקה, אלא נתן גם את הכסף שהיה בארנק הצדקה, גם את זה הוא נתן לעניים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך גורלי. כלומר, עשית מעשה חשוב מאוד. שואלת הגמרא, אם כן, אז מדוע ננש רבי חנינא בן תרדיון שנתפס על ידי הרומאים ואחרי כן גם נהרג? מתרצת הגמרא שאומנם הוא עסק בגמילות חסדים, אבל הוא לא עסק כפי יכולתו. כלומר, כפי יכולתו היה צריך לעשות יותר בענייני גמילות חסדים. וכך גם מצאנו במסכת כתובות, וכך מספרת הגמרא. מעשה הגמרא הוא בדף סמכבב עמוד ב'. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו. ראה ריבה אחת, כלומר נערה אחת, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערבים. היה רעב גדול ואין לה מה לאכול. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו, רבי פרנסני, תדאג לי שיהיה לי מה לאכול. אמר לה, ביתי, מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה, ביתי, ממון של אביך, איכן הלך? אבא שלה היה אחד מעשירי ירושלים. אמרה לו, לא כך מושלים משל בירושלים, מלך מחסר, ממון חסר. פירוש הדבר, מפרש רש"י, הרוצה למלוח ממונו, כלומר לגרום לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו. כלומר, היא אומרת, אבא שלי לא עשה צדקה, ולכן הממון כבר לא קיים. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמרה לו, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להן לתלמידיו, זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה אלף אלפי דינרים זהב מבית אביה. אם כן, שאלת השאלה, ונקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? ככה שאלת הגמרא. והרי אמרו עליו, כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, היו מציעים תחתיו בגדי משי, ועניים היו באים ולוקחים את הבגדים האלה, אם כן אנחנו רואים שהוא עשה צדקה. וכך מסופר עליו גם במסכת תענית בדף יוטט עמוד ב'. ספרת הגמרא, פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד, אמר לו, יש אומרים שהיה גוי, ואמר לו, הלווני 12 מעיינות מים לעולי הרגלים, ואני אתן לך 12 עיינות מים. כלומר, אני מבטיח אחרי כן להחזיר לך את הבורות האלה חזרה מלאים במים. ואם אני נותן לך, כלומר, אם אני לא אצליח להחזיר לך אותם מלאים מים, הרי אני נותן לך 12 כיכר כסף. כלומר, סכום גדול מאוד עבור המים. וקבע לו זמן. כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, אם כן, הגיע יום האחרון, בשחרית שלח לו אותו אדון, שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך. כלומר, תחזיר לי או את המים או את הכסף. שלח לו נקדימון בן גוריון, אומר לו, עדיין יש לי זמן כל היום. בצהריים, שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך, כבר הגיע צהריים. שלח לו, עדיין יש לי שעות ביום, יש לי עוד זמן. במנחה שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך, שלח לו עדיין יש לי שעות ביום. כלומר כבר מגיעים כבר לקראת סוף היום, לגלג עליו אותו אדון אמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים. ועכשיו ירדו גשמים? איך זה יכול להיות? נכנס לבית המרחץ בשמחה. כלומר אותו אדון נכנס לבית המרחץ בשמחה, כי הוא יודע איזה עושר גדול הוא עתיד עכשיו להתעשר מהכסף שנקדימון בן גוריון אמור לתת לו. עד שאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ, נקדימון נכנס לבית המקדש, כשהוא עצוב. נתעטף ועמד בתפילה. אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיומיים מצויים לעולי רגלים. מיד נתקשרו שמיים באבים, וירדו גשמים. עד שנתמלו כל ה-12 מעיינות מים. ואותירו, כלומר היה אפילו יותר, עד שיצא אדון מבית המרחץ, נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש. וכשפגעו זה בזה, אמר לו, אז אומר לו נקדימון לאותו אדם, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך, הנה נתתי לך אפילו יותר החזרתי לך. אמר לו אותו אדון, יודע אני שלא יריש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך, אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שהוציא ממך את מהותיי. כלומר, עדיין יש לי איזושהי טענה שאני אשמיע ואני אקבל את הכסף שלי בחזרה. שכבר שקרה חמה וגשמים ברשותי ירדו. כלומר, ההסכם שלנו היה שאתה מחזיר לי את הבורות מלאי מים עד השקיעה, והגשם ירד אחרי השקיעה. חזר ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה ואמר לפניו ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. מיד נתפזרו אהבים וזרחה חמה. כלומר, השמש זרחה ואז התברר שהגשם ירד עדיין ביום. אם כן, אנחנו רואים שנקדימון בן גוריון עשה צדקה. אז אם כן, מדוע הוא נענש שהפסיד את כל ממונו? עונה הגמרא, שוב, שהוא לא עשה כפי יכולתו. כפי יכולתו הוא היה צריך לעשות הרבה יותר צדקה ממה שהוא עשה. זה שנאמר אצלנו בפרשה, בפרק י"ט, פסוק י"ח, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ואמר על כך רב חיים ויטל, לפסוק ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה הכוונה? בשעה שבני אדם אוהבים זה את זה, אני השם משרה את שכינתי ביניהם. ויש על כך גימטריה, שכן בגימטריה פעמיים אהבה זה 13 ו-13, אהבה בגימטריה זה 13, שניים שאוהבים זה את זה, שני יהודים שאוהבים זה את זה, 13 ו-13, 26. 26 בגימטריה זה שם הוויה. ממילא אם שני יהודים אוהבים זה את זה ודואגים זה לזה, וכל אחד דואג למחסורו של השני כמו שהוא היה דואג למחסורו שלו, אז הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו ביניהם. מרצון שמתוך ריבוי של אהבת חינם, חסד וצדקה, נזכה להשרת שכינה בתוכנו במהרה בימינו.